שלום עליכם. טוב, אז אנחנו זוכרים להתחיל את הספר הקדוש הזה, כמו שהרציד כותב בהקדמה, קודש הקודשים בספר אורות. קודם כל, רק על גם הזמן שאנחנו נמצאים, אתם יודעים, בני שכר כותב שדווקא בבין המצרים קוראים את הפרשיות האלה של פנחס, מטות מסעי דברים, ששם הרבה דברים שקשורים לארץ ישראל. פרשת מטות כתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה. דווקא בזמן שבין המצרים יש את ההבטחה, אז יש לנו זמן טוב לפתוח את הסוגיה הזאת, בטח של סוגיית מצוות ארץ ישראל ואורות ארץ ישראל. אנחנו נעשה הקדמה קטנה קצת לספר. אני מחזיק פה ביד את הצילום של אורות בהוצאה הראשונה. זה הדף הראשון בהוצאה הראשונה שיצא בשנת תרפ"א. מה זה אומר? שהרב כתב את ספר אורות, כמו הספר אורות יצא עוד בחיים של הרב. הרב נפטר כידוע בשנת תרצ"ה, 15 שנה לפני שהוא נפטר יצא ספר אורות. זה אחד מהספרים הראשונים שיצאו. הוצאת דגל ירושלים, בהוצאה הראשונה של איזשהו גם כן פתיחה שנקראת דגל ירושלים וכל החזון של הרב שכתוב שם. אז זה, אבל מה שכן מעניין מאוד בתוך הדבר הזה, שההוצאה של אורות הייתה, לפי מה שרואים פה, זה היה מחולק בעצם לשניים, אורות מאופל ואורות התחייה. הרב צבי יהודה כאילו חילק את זה לשני חלקים. אורות מאופל זה כולל את אורות ארץ ישראל למלחמה וישראל ותחייתו, ואורות המלחמה זה כאילו חלק ב' של אורות. אורות התחייה. אמרתי? כן, סליחה. אורות התחייה זה חלק ב'. אז באמת הוא כותב ככה, בהתחלה של הרב צבי יהודה לזה, מתוך כתבי הקודש של מרן אבא הרב שליטה, זה כן מזמן שהרב היה חי, שהוצאתם לאור נתעכבה לרגלי המלחמה, שעתידים לצאת לאור בקרוב, פוצאתי בזה את אורות התחייה האלה, המאירים בדבריהם ערכי הרוח והמעשה, שמהלך בניין בית ישראל בתחייתו ושיבתו בארץ קודשו. אז הוא בא להוציא את אורות התחייה. אבל יחד עם זאת, ראיתי לנכון להקדים לפני הפרקים האלה, שנכתבו בערך שנתיים לפני המלחמה, אתם שומעים? אורות תחייה נכתבו לפני אורות מאופל. אורות התחייה זה לפני המלחמה. הוא כותב, אני רוצה להקדים את פרקי אורות מאופל בשלושת מחלקותיהם, ארץ ישראל, המלחמה וישראל ותחייתו, שנכתבו במשך השנתיים הראשונות של המלחמה. כי מבחינת סדר הזמנים זה קודם כל אורות התחייה, אחר כך אורות מאופל, וזה נכתב בשנתיים הראשונות בזמן שהרב היה בשוויץ. זה מה שכתוב פה, שהמלחמה, מלחמת העולם הראשונה, כלומר תרע"ד עד תרע"ו, זה תיארוך כתיבת הספר. אתם יודעים, אנחנו תרפ"א, זה כבר יוצא לאור, והשנתיים האלה זה נכתב, זה עכשיו אתם מבינים.
אבל הכל נכתב בחו"ל, נכון? גם אורות התחייה.
לא, לפי מה שהרב אומר כאן, אורות התחייה נכתבו בארץ.
אה, כי הרב היה שנתה, כמה זמן הרב היה בשוויץ?
הרב היה בשוויץ מתרע"ד עד תרע"ט.
וזהו,
שוויץ ולונדון ביחד, כן?
כן.
חזר אחר כך ותרפ"א, נדמה לי שבתרפ"א או פ"א הוא כבר חזר לארץ. הרב צבי יהודה כבר הוציא פה את הספר. אז זה יצא בארץ כנראה, כן? סולומון, נראה לי זה בארץ. קיצור, אתם מבינים, זה סתם ידיעות היסטוריות חשובות פה, להבין פה את המבנה של הספר, קודם כל בצורה ההתחלתית שלו. הרב צבי יהודה רצה להוציא אורות התחייה, הוא הקדים לזה את אורות מאופל, זה כל הפרקים האלה של המלחמה, ארץ ישראל המלחמה וישראל ותחייתו. אני מנסה להבין למה זה נקרא אורות מאופל, באופן פשוט, מתוך האופל של המלחמה, מתוך האופל שהרב נמצא באותה תקופה בגלות, ובחוץ לארץ זה מעורר את התשוקה לארץ, אורות ארץ ישראל, והבירורים שהמלחמה, אחרת העולם הראשונה, יצרה זה אורות המלחמה. ישראל ותחייתו, המפגש של הרב שמה, עם התרבות הנוצרית ועם כל מה שהוא ראה שם מול העיניים, בשוויץ ובלונדון, אז זה ישראל ותחייתו, שעוסק בבירורים שבין ישראל לבין הנצרות. אז זה התחלה של הספר. אז בסדר, זה מתחיל מכאן, כל הדבר הזה בסדר. טוב, אז בואו נתחיל את הפסקה הראשונה, בואו נספיק. אז אני מבין שכבר למדתם את א' ב', נכון, למדתם על א' ב', בואו נעשה ככה טיפה להרחיב בזה, אולי להעמיק בזה טיפה בדברים של הרב. אני עושה עוד הקדמה קטנה לכל ספר אורות, שתהיה דרך התחילה של פסקה של אורות ארץ ישראל. הרב מתחיל את הפסקה במשפט המפורסם וידוע, ארץ ישראל אינה דבר חיצוני כעניין חיצוני לאומה. אני לא זוכר איפה ראיתי את זה ואיפה זה, אבל זה המשפט הזה, זה גימטריה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בן רבי שלמה זלמן הכהן. אבטר. נכון, וזה של אבטר. כן, כן. צודק שם. זה אלף, בדקנו את זה, 1795. גימטריה.
כן, זה
יותר. עכשיו, מה יקרה משמע לנו? אני חושב שזה כאילו בא להגיד שהפסקה הזאת ובכלל אורות ארץ ישראל, שבהם הרב פותח את כל ספר אורות, זה לא עוד פסקאות בכתבי הרב, אלא זה היסודות של התורה שלו. וכמו שתכף ננסה לראות דרך הדברים של פסקה א', זה משהו מאוד מאוד יסודי, שבתורת ארץ ישראל זה דבר מאוד מאוד יסודי בתורה של הרב. ומי שלא מבין את זה, הוא לא באמת מבין מה שהרב אומר. כלומר, אפשר ללמוד עיניה וליהנות מכל מיני דברים והסברים על אגדות חז"ל, יפה, אבל בסוף זה הלוז הפנימי של התורה הזאת. לכן הוא כנראה השם רמוז. אתם יודעים שכתבו ספרים כתבו לרמוז את השם בשם של הספר או בתחילת הספר, כי הכותב אנה נפשי כתבית יהבית, כותב את נפשו ואת התוכן הפנימי שלו בתוך הספר. אז בסדר, אז לכן הפסקה אותי כנראה פסקה מאוד מאוד משמעותית. בואו נתחיל. הרב אומר כי הארץ אינה דבר חיצוני כי אינה חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כנראה שהרב גונז בתוך המשפט הפורסם והידוע הזה כמה וכמה מחשבות או רעיונות או תפיסות שאנשים תופסים ביחס למושג הזה שנקרא ארץ ישראל. ננסה לפרק את זה לאט לאט. רק אני מפנה תשומת לבכם לדבר אחד. קודם כל שימו לב שהרב במשפט הזה הוא שולל דבר אחד ובצורה החלטית, ושלושה דברים אחרים הוא לא שולל בצורה החלטית אלא בצורה יחסית. כלומר, הרב אומר ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, זה הוא שולל. תפיסה עוד שזה דבר חיצוני, זה לא. אבל המשך המשפט היא גם איננה כעניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי. היא לא רק, היא גם, אבל לא רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית, וגם לא, היא לא רק החזקת קיומה החומרי, והיא גם לא רק הרוחני, אפילו הרוחני. היא לא רק, זאת אומרת, זה לא תפיסות פסולות, לא נכונות, שגויות לחלוטין, אלא זה תפיסות שיש בהן קור טוב, או יותר מקור טוב מן האמת, אבל זה לא הנקודה. זה מה שרבה להגיד כאן. בואו נעשה שנייה אחת, תפרק את המשפט הזה לגורמים ולנסות להבין מה עומד מאחורי הדברים ומה הרב בא לשלול. תראו, יש תפיסה שהמושג, שבכלל הבשורה של עם ישראל היא בכלל לא בתור לאום, אלא כאנשים פרטיים שמפרסמים וצדיקים, מפרסמים את שם השם. אם אנחנו לא לאום, אז גם למושג טריטוריה וארץ אין שום משמעות. כי מה זה משנה, הפוך, העולם הוא כפר גלובלי, ואדרבה, אתה לא צריך להיות קשור לאיזה שטח או משהו, אדרבה, תרחב, תפנה כלפי כולם. אז את התפיסות הרב שולל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. דבר חיצוני זה משהו כאילו, זה בכלל לא קניין, זה סתם משהו חיצוני, לא איזה שום משמעות. אם היינו יכולים לעמוד באוויר או לא יודע איפה, בירח, זה גם מספיק. העיקר שאנחנו נפרסם את התכנים של התורה, את האור של התורה כלפי חוץ. את זה הרב שולל. הרב מוסיף כאן עוד שלוש תפיסות שהם שכמו שאמרנו אותם הוא לא שואל בצורה מוחלטת, אבל הוא כן הוא אומר שזה גם לא התפיסות השלמות והנכונות. קניין חיצוני לאומה, אתם רואים שיש הבדל בין דבר חיצוני לבין קניין חיצוני. דבר חיצוני זה משהו חיצוני לחלוטין. קניין זה אומר, זה כן קניין של האומה. כן משהו משמעותי לאומה, אבל חיצוני.
הרב מבין שזה לא פירוט, דבר רצוני, כי כוונה הקניין החיצוני, אלא איננה קאי גם על דבר רצוני וגם על קניין החיצוני, כן?
אני שומע, יכול להיות ככה, אבל אין לי סיבה כאילו להגיד ככה, כי הרב יכול להגיד, ארץ לא קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי, כאילו, למה אפשר להגיד דבר חיצוני, קניין חיצוני, כאילו, להתברבר עם הלשון סתם ולהוסיף מילים לא נצרכות, כנראה שהוא נראה.
כן, והבנה זה ארץ איננה כן דבר חיצוני, וגם איננה קניין חיצוני.
בדיוק. היא לא דבר חיצוני, היא לא קניין חיצוני, היא לא רק החזקת קיומה החומרי, והיא לא רק החזקת קיומה הרוחני. זה התפיסות הבאות ש... כאילו הרב שולל פה כמה תפיסות במשפט אחד, כאילו במבליע את הכל. אבל מן הסתם הרב לא סתם מרבה מחביר במילים וכותב דברים סתם בשאלה הזו. אז זה התפיסה הראשונה, שהמציאות כשהעולם הוא כזה כפר גלובלי ובכלל אין לארץ שום משמעות.
זה לא יותר מהעולם החילוני, כי הרב שלו תיאר את זה בתור זה שטוב, אנחנו, כאילו מוסכם שאנחנו צריכים להפיץ את תכני הקודש, נפיץ אותם באוגנדה, לא משנה. וכאן אולי זה...
לא, לא, באוגנדה זה עוד לא. זה כאילו, אפילו לא צריך אוגנדה. אין שום קשר, אין שום קשר
במדבר.
לא קשור לטריטוריה, אבל הכוונה, אולי זה תפיסה ממש חילונית שאומרת, כאילו, עם ישראל זה עוד עם, זה אין פה שום עניין...
בדיוק אין לאום. אין לאום, אז לא צריך שטח, אלא הפוך, הם פוזרים בג... עד רבה, אנחנו נתפזר ונפיץ זה בצורה יותר שלמה, ככה על ידי הפיזור, עד רבה, עושים אידיאליזציה מהפיזור ומהגלות, אולי. אני חושב שדווקא...
כאילו, יכול להיות גם... אנשים כאילו, שבתוך היהדות עשו את זה, לא חילונית.
כן. תכף נראה מול מי הרב התמודד כאן. הקניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של דקות הכללית, זה אומר, כן, עם ישראל צריך כאילו קרקע. אבל זה למטרה של התאגדות, סתם כדי שנהיה ביחד. פה אנחנו כבר רואים, אולי כבר כאילו גם רטרואקטיבית למה שהיה מקודם, שפה כבר כן מבינים שיש פה איזה התאגדות, יש פה לאום. מה שהתפיסה הקודמת הבינה שאפילו לא צריך לאום, או אין לאום כזה. וזה, היהדות היא לא לאום, היא דת או משהו כזה, תפיסות כאלה. אז הרב כאן אומר דבר שני, יש כאלה שמתייחסים לקרקע סתם כמצע, כבסיס שעליו אפשר פשוט להתאגד. אומה צריכה איזה פיסת קרקע לשים על את הרגל ולהתאגד בתוכה. טוב, זו התפיסה השנייה, שגם אותה הרב שולל, אבל לא שולל, כמו שאמרנו, בצורה החלטית. התפיסה השלישית, חזקת קיומה החומרי. זו התפיסה המפורסמת, הידועה, שעד היום היא נפוצה ומאוד מאוד מקובלת, וזה, שזה מה שנקרא מקלט בטוח. חזקת הקיום הרוחני של האומה, זה מה זה אומר? תשמעו, בגלות פשוט רוצחים אותנו, הורגים אותנו, אנחנו לא יכולים לחיות שם. האדמה בוערת מתחת לרגליים שלנו, אנחנו צריכים איזה מקום שיאפשר לנו לשרוד מבחינה חומרית, כאומה, לשרוד. וזה יקרה החזקת קיומה החומרי. להחזיק את הקיום החומרי של האומה, כי בלי זה אנחנו פשוט הולכים לאיבוד. התפיסה הזאת, אני רק בשנייה אחת נזכרת באורות ישראל, שם הרב אומר באורות ישראל את הפסקה המפורסמת הידועה מגמתנו נקראת
באורות ישראל או?
באורות ישראל סליחה באורות הראייה סליחה יש פסקה זה בחמישייה וממש פסקה אחרונה באורות הראייה משום מה הם לא הכניסו פה את השם של הספר בכריכה של החמישייה נכון? לא זוכרים את זה תראו, זה היה בעצם השירים. אורות הראייה. משום מה, לא נכתב פה בכלל בהקריכה. פסקה האחרונה, כתוב ככה. מגמתנו היא תמיד מכוונת לא רק להיגאל מתוך מצרים, לא רק להתרפות ממכות ולהינצא ממדווים, לא רק לצאת ממסגרות העוני ומחשקי העיוורון. שזה רק לא לסבול. לא, השקיקה השלילית לוודאי מדכה את הנפש ואינה נותת סיפוק לחיים. לא בשביל כך יצרנו יצר הכל, הטוב והמתי והברכו מקור כל החסד, כל האהבה וכל הרחמים. רק, איננו שואפים להיות מלאים גדלות, עושר גדול בלשמה, חיים רענים מלאים זהרה, כל פעילות שלנו פונים, עודן ועדן ועונג אין קץ, וכל ישיבה שלנו נושמים, עדנת עדיים מקור חיי כל העולמים. אליך רק אליך השם, רק לגודלך את ראש אוכיל והצפה. מה הרב מתכוון כאילו להגיד בדבר הזה? ברור, לא רק להיגאל ממצרים ומכות וזה. אבל המשפט הבא, לארץ ישראל איננו באים, ולגאולה איננו מאחלים, לבדות נשמה נורגים, לא להינצל מכבלי הגלות, ולא להימלט מכיעורי מכאובי המנבלים. הנה התפיסה הזאת, הרב מציין את הפירוש, למה באים לארץ? לברוח מהגלות, להימלט מהכאבים של ה... התפיסה השלילית. הרב אומר, לא, ויותר מזה באין ארוך, אנחנו באים לשם החשפת האורה כולה, לפדות נשמה, לגאולה, זה חיוב כאילו, ולא רק שלילה. אז הנה, התפיסה נזכרת כאן, זה התפיסה הזאת. אתם יודעים, היום כל אחד שמגיע לארץ, לא לוקחים אותו דבר ראשון? יד ושם. למה?
להצדקה כאילו.
כי לא אמירה, תשמע, אם אנחנו לא נהיה פה, אז אנחנו נהיה באושמיץ. זה אמירה הלאומית, זה. מה הצדקה של הקיום שלנו פה? לא כי יש לנו איזה עתיד פה, ואנחנו הולכים לבנות פה את בית המקדש, אלא כי אם לא, אנחנו פשוט לא נהיה. מבינים? אז תראו, מי שמקשיב לשיח של כל מיני פוליטיקאים, הרבה פעמים זה התפיסה ככה מתייחסית.
תראו, ממה אתה מונע? מהגלות או מהגאולה?
כן, זה ככה... בדיוק. האם אתה בורח משם או שאתה רץ לפה? בדיוק. את התפיסה הזאת הרב שוב, שולל לא בצורה מוחלטת, אבל אומר שזה לא התפיסה השלמה. עכשיו אנחנו נגיע לתפיסה הרביעית שהרב שואל אותה פה, שהיא התפיסה התורנית כאילו, כאילו. התורנית, אפילו הרוחנית. כל מי שלומד תורה יודע שיש בחזל הרבה מאוד דברים משמעותיים מאוד על ארץ ישראל. למשל, למשל הכרם של הכוזרי. אפשר להבין אותו בצורה שטחית. שהכוזרי אומר, למה עם ישראל צריך את ארץ ישראל? כדי שהסגולות הרוחניות שלו יופיעו, כדי שיהיו פה זה, כדי שצרץ הנבואה, כדי שנשיג נבואה, כדי שנשיג כל מיני מדרגות רוחניות שאנחנו יכולים להשיג אותן על ידי ארץ ישראל. אז ארץ ישראל היא אמצעי להגמרה בסוטה י"ד. הגמרא אומרת, מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ, כי לכל מפריע לסבוע מתבע הוא צריך, אלא אמר משה הרבה מצוות יסתבו ישראל ואינם מתקרבות אלה בארץ, אכנס אל הארץ כדי שיצטבו. הנה כתוב פה מה, שלמה משה רבנו רוצה להיכנס לארץ, כדי שקיים מצוות להיות בארץ. ככה באופן פשוט זה נשמע. איך מתמודד עם הגמרא הזאת, ויש כתוב שם בדיוק הפוך מזה. אבל, אתם יודעים, יש הרבה מקורות בחזל, שכשאתה קורא אותם בפשט שלהם, זה ככה נשמע. שכאילו הארץ היא משרה, הרוצה איזה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, וזהב הארץ הייתו. כל המאמרים האלה אפשר להבין במובן הזה. ארץ ישראל היא משפיעה מבחינה רוחנית על עם ישראל.
אבל זה עדיין קצת עיוורון. כי אתה, אם אתה מסתכל לא רק על מקור, אתה מסתכל על התנך, אתה מסתכל באופן, בעיניים רחבות, אתה רואה שאין כמעט מקום שלא נדבר על ארץ ישראל. אז אתה אומר, טוב, אני יכול להבין את זה, טוב, אולי זה באמת רק בצד הדתי, המצוותי, אבל וואלה, זה מצווה שהתורה העריכה מאוד. אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה משהו יותר מזה.
שקולה כנגד כל המצוות, הכל בסדר, אבל כאילו...
מעבר למאמרי חזן,
כל התנך. משרת את, אבל כן. כן, זה הפסקה שהרב מדבר כאן. אז נכון שזה קשה, אבל זו תפיסה שזה... אתם יודעים, התיאטור כותב לגבי ברכת על המחייה, הוא מתפלא על שנוכל לפריה ונשבע מטובה, אמר, הפח מיד מגיב, נכון? דברים שהמפורסמים של הבח. זה דברים מפוצים, אני אומר, היום רוב, בוא נגיד את זה בצורה, לא יודע אם להגיד את זה בצורה כזאת, אבל זה נראה לי נכון, מי שלא למד אורות ארץ ישראל, ככה הוא מתייחס לארץ ישראל. זה בקלה קלות ליפול לשטחיות הזאת ולהגיד שזה המשמעות של הארץ.
אבל כאילו, יש כל הרבה מצוות, אתה אומר כאילו, הדבר האחרון שאני חושב שהמצווה היא תתן לי זה הסגולות הרוחניות שלה. כאילו, אתה אומר כאילו, למה אני מניח תפילין? באופן פשוט, כי קודש ברוך הוא ציווה אותי, כי זה, בסוף אתה אומר, כל מיני כאילו פורטים על הדמה שזה מגיע לך בכל מיני מצוות, כאילו, אהבה המין הזאת היא מוזרה גם מצד זה שזה מצווה, כאילו, למה אנחנו חושבים בארץ ישראל? באופן פשוט, כי זה מצווה.
אתה אומר, כמו שבכל המצוות, אתה לא משאבד את כוונת המצווה לתוכן שאתה נותן לה, ואתה עושה את זה, כי זה רצון השם, נקודה. אז אותו דבר פה, כאילו, אם אתה מתייחס ככה ליוצר, אתה משאבד בעצם את המצווה לתפיסה שלך.
לא, גם אם אתה לא הולך על זה, שכאילו, בסדר, אני לא מכיר את כל הדברים האלה. סתם, פשוט, זה שבמהירות דוברים לאהבה המונה של כאילו, פה נוח לקיים מצוות, אז זה מה שקודש פה רוציבה אותך? זה היית אמור לעשות לבד, לחשוב איפה הכי נוח לקיים מצוות, ושם אני אקיים מצוות. כי זה כאילו, זה משהו מחריג.
כן, אבל זה לא רק נוח, זה לא נוחיות חיצונית. פה לא מפריעים לי, אלא יש סגולות בארץ שמאפשרות לנו להגיע למדרגות רוחניות שאנחנו לא מסכימים.
אם הוא לא היה אומר את זה, אז למה היית עולה?
אבל אולי זה מה שזה... מה?
זה נשמע לי אחות תפיסה ממש.
כן?
גם אחרי שנמדת את זה.
כן. אז בואו נראה למה הרב שואל את זה, אבל...
גילו, זה כזה פשוט שזה...
לא, אני אומר, כולם פה, כאילו, ברור להם שזה לא...
שזה לא ככה. אני אומר, זה
הפשוטה. זה הפשוטה,
זה הפשוטה. זה משל הכרם של הכוזרי, באופן פשוט, זה דברי חז"ל בצורה הפשוטה הנגלית שלהם, באופן פשוט, תכף נראה שהכל לא אומר את זה, אבל... מה אתה אומר, יעקב?
לא, משבטתי להגיד שכאילו, אתם לא כל כך מכירים, תדבר עם הרבה חוצניקים, כאילו, דתיים רציניים, אני אגיד לך, שמע, כאילו, לא מסתדרים עם מערכת החינוך בארץ, לא מסתדרים עם זה בארץ, פה בארץ, כאילו, הרוחניות יותר קל שם. בניו יורק, שאני יודע את הרבלים שלי, שיש מוסדות מועקות, כאילו זה, כאילו זה, פריש אותו זה, זה לא כאילו כזה פשוט, אה, יצור כזה פשוט, אמר, לא, הרמב״ם לא כתב, אז זה לא כתב,
האחרונים זה, כאילו, זה התפיסה של חול, גם בארצות הברית, גם בצרפת, יש לו את הקהילה שלו, הוא מסודר, בסדר, ארץ ישראל זה חשוב, אבל פה אני מחזיק מעמד בחינה רוחנית, יותר טוב אפילו אולי מה שאני אחזיק שם, אז עדיף להישאר שם. כן. טוב, אנחנו צריכים להסביר למה זה...
מה שמסין גמר. אני יכול להבין את המצוות התלויות בארץ, זה כאילו אמצעי, אבל הארץ שמסוגלת לנבואה זה כבר, אני חושב שזה כמי כבר למדרגה של אורות, מאשר המדרגה הפשוטה שבגללה.
אבל לא חייב להיות, שוב, כי יכול להיות שעם ישראל צריך נבואה, צריך רוח הקודש, צריך להשיג השגות רוחניות מסוימות, והאמצעי להשיג אותם זה ארץ ישראל. זה התפיסה בדרך כלל.
לא, אני מבין מהרב, שמשהו עצמי בעצם ההתיישבות בה.
עוד לא, הרב בינתיים רק אמר מה לא. עוד לא אמר מה כן. עוד לא אמרנו מילה אחת על מה כן. נכון? כל זה רק השלילה, הרב פותח את זה בשלילה. תראו, עכשיו הרב הסביר מה זה כן ארץ ישראל, וגם בזה אני צריך טיפה להפוך, כי שאלנו כל כך הרבה דברים, כאילו מה נשאר לנו? אז בואו ניכנס להמשך של הדברים. תראו, הרב אומר כאן, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. יש פה, כמו שאתם שמים לב, שלושה דברים שרב אומר על ארץ ישראל. דבר ראשון, חטיבה עצמותית. דבר שני, קשורה בקשר חיים עם האומה. דבר שלישי, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. יש פה שלושה ביטויים שאני צריך לנסה להבין אותם, לפרק אותם ולהבין מה הרב תומן בתוכם, כדי להבין מה, אז מה זה ארץ ישראל בסוף תכלס. חטיבה, קשר וחיבוק. אני בדרך כלל, כדי להסביר את הדבר הזה, אני משתמש בדוגמה מעולם הזוגיות, ותכף נראה איך זה נכנס גם בתוך המילים פה. אז אנחנו יודעים שלפי מה שהתורה מלמד אותנו, הקשר בין בני זוג יש לו שלושה מישורים. המישור הראשון זה המישור הנשמתי. חז"ל אומרים, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, נכון? זאת אומרת, מה זה אומר? שבנשמה, הזוג הם נשמה אחת, שהתחלקה בעולם לשני גופים, וכבר 40 יום קודם יצירת הוולד, החיבור הזה כבר היה קיים, ורק צריך לחשוף אותו. כלומר, בבחינה, יש את הבחינה הנשמתית, ששם הדבר מאוחד לגמרי. השלב הבא זה העולם הרוחני, כלומר הקשר, השאיפות המשותפות, הרי איך בני זוג מוצאים את עצמם, יש להם שאיפות משותפות, יש להם רצונות משותפים, יש להם קרבה, וכולל קרבה נפשית, שזה, כן, אהבה וקרבה נפשית, בסוף זה מתבטא גם בגוף. אז שלושת המחוזות האלה, זה נכון לכל בני זוג. כמו שתמיד אומרים לחתנים, נכון? זה מתחיל מבפנים, זה ממשיך ורסתיך לי לעולם, בכל הצדדים של הקשר הרוחני, הפנימי, שהוא לא נוגע בגוף, אלא הוא קשר שהוא בכל המדרגות, במחשבה המשותפת, ברצון המשותף, ברעיונות המשותפים, בשאיפות המשותפות של בני הזוג. בסוף זה מגיע גם לגוף. זה שלושת המישורים. המישור הנשמתי, המישור הגופני, ובפנים, בתווך, המישור הרוחני, נקרא לזה רוח במובן של תודעה, רצון, רגש, כל הדברים האלה. לי נראה שזה מה שהרב גם אומר כאן. כי הרב משתמש כאן בשלושת הביטויים האלה, שתשימו לב ששלושת הביטויים האלה הם ביטויים שבהדרגה למט, כאילו ברוורס, הם מתארים חיבור בין שני דברים. חטיבה. חטיבה זה דבר אחד לחלוטין. הביטוי הזה, חטיבה, זה ביטוי שהגמרא מזכירה אותו במסכת ברכות בדף ו'. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמע ישראל שנקרא שם אחד, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אז חטיבה זה בארץ, כמו שכתוב דברים האלה בזוהר הקדוש, פרשת אמורס דף רש ג', שם האחד של הקדוש עם עם ישראל זה בארץ. רואים שהמילה הזאת חטיבה זה מילה שהגמרא משתמשת בה על הארץ. חטיבה זה כמו שמע ישראל שם שם אחד, אחד זה כולל את הכל, אחדות של הכל, זה לא, זה החיבור הכי מוחלט שיכול להיות במובן הכי שלם והכי פנימי, זה חטיבה. קשר זה כבר משהו שצמוד, קשרת שני דברים צמודים, אבל גם יכול להינתק, נכון? חיבוק זה הכי פחות, לעת לחבק, לעת לרחוק מחבק, מחבק אבל אתה נשאר מחובק, לפעמים אתה לא מחובק, כמו בבן זוג, עת לחבק ועת לרחוק מחבק, כמו שקורא אותו עברית, תרגום כאילו למשמעות של מה זה אומר אצלם. הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל הוא קודם כל קשר נשמתי, חטיבה עצמות, עם ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד, חטיבה עצמותית זה חטיבה אחת, זה לא שני דברים בכלל, זה דבר אחד, כמו שיש להם בזוג, אין נשמה אחת שמחולת בשני גופים, זה נשמה אחת שהתחלקה לעם וארץ, חטיבה. קשורה בקשר חיים עם האומה, זה שקשר זה שייך לעולם, אם הראשון זה לעולם הנשמתי, אז קשר זה שייך לעולם הרוחני. וכמו שבין בני זוג, כמו שאמרנו, שלהם שאיפות משותפות ומחשבות משותפות וקשר, האומה היא תמיד מתגעגעת לארץ ישראל, גם שאתה בגלות תמיד חושבת עליה, תמיד לומדת אותה, זה תמיד שייכת מבחינה נפשית ורוחנית אל המקום הזה, ולא קשור לשאלה אם אנחנו שם או לא שם. גם כשבן אדם יוצא לחוץ לארץ, הרעיונות שלו שם, המחשבות שלו, האהבה שלו שם, בסוף יש חבוקה, חיבוק. עם ישראל נמצא בארץ, אבל אנחנו יודעים שעת לחבק, ואין נורא, אבל לא תמיד אנחנו נמצאים בארץ. עם ישראל היה תקופות מאוד משמעותיות מהחיים שלו, לא בארץ. אפשר להגיד את זה, יותר היה לא בארץ, לא בארץ. אבל כמו שבין בני זוג, יש חצי מהזמן אולי הם אסורים, אולי קצת פחות בחצי, אז זה לא אומר שום דבר על הקשר הנפשי והנשמתי שקיים ביניהם. הרב אומר כאן את שלושת הדברים האלה, הקשר של עם ישראל הוא בשלושת המישורים האלה, גם במישור הנשמתי, שאנחנו דבר אחד עם הארץ, גם במישור הרוחני, הנפשי, אנחנו קשורים בקשר חיים עם האומה, וגם אנחנו מחובקים איתה. אנחנו נמצאים, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מחובקים, אנחנו פיזית, נוגעים אחד בשני. כמו חיבוק הזה, יש חיבוק לדרוך על האדמה, לחבק אותה ככה.
בסגולות פנימיות
עם מציאותה, משהו מכאן שדווקא שלמרות שאנחנו חטיבה אחת עם הארץ, ולמרות שאנחנו קשורים בקשר חיים, מתי הסגולות של עם ישראל נחשפות? מתי הסגולות של ארץ ישראל נחשפות? כשאנחנו מחובקים. כשאנחנו לא מחובקים, הסגולות שלנו לא נחשפות, גם הסגולות של הארץ לא נחשפות. אני חייב לספר לכם סיפור קטן אחד, רק פשוט זה אח של ידידיה, הוא המזכיר של היישוב עשהאל. עכשיו, לפני כמה זמן התחלנו לנסות זה היה לי איזה רעיון, איזה יוזמה, שלדחוף את הקהילה שלנו להקים איזה כרם, וליישב את הארץ, ולחבר את האנשים דרך זה ליישוב הארץ וכו'. אז דיברו איתנו כמה מקומות, אחד מהם זה יישוב עשהאל, שהם, התקשר אליי בן אדם שאחראי על זה שם, לא אריה, מישהו אחר, ששם יש איזו חלקה של קקל שנמצאת, הם עושים כאילו לשם את שתי מקומות של ערבים, אחד זה יטה ואחד זה סמואה, עושים כאילו לעצור שם את ההתפשטות שלהם. היה שם חלקה של קקל שהם רצו לטוע בקרם. הם הביאו מודד מוסמך, מדד את החלקה 13 דונם. טוב, עשו עבודת פיתוח של החלקה, מודדים אותה 30 דונם. אתם יודעים, לפי החוק, מודד שמזייף במטר אחד, כאילו גמור. זה מטר אחד לפה, אחד לשם, זה. פה זה לא מטר, זה 27 דונם. הוא אמר לי, אבל אנחנו לא יודעים להסביר את זה. הארץ כאילו התפשטה. זה כמו האור של הצבי, הוא לא יודע להסביר. מדדו והתוצאה אחרת. זה ברור, זה הגמרא אומרת את זה, זה בגיטין, נכון? צבי, צבי אורו, עם האור של הצבי, הארץ מגלה את הסגולות שלה, כשעם ישראל נמצא עליה. עם ישראל מגלה את הסגולות שלו, כשהוא נמצא על הארץ. זה הכוונה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, הסגולות הפנימיות האלה הולכות ונחשפות כשהחיבוק מופיע.
יש תכונות נפש, בהקבלה יש תכונות נפש שמתאימות כאילו, אבל בסוף הם לא צריכים לפועל אם אין את החיבור הממשי המציאותי.
בדיוק. כמו בין בני זוג. לבני זוג יש סגולות פנימיות שיכולות להופיע, ילדים קדושים וזה, אבל בשביל זה צריך קשר גופני גם, בסוף, למרות שיש קשר נשמתי ורוחני.
לגבי הקשורה בקשר חיים עם האומה, כאילו חשבנו על זה כמו מובן של אורגניזם, כלומר ש... וזה גם מתכתב מה שהרב אמר, אני גם יודע להלום את זה, אבל שכאילו להגיד, אתה רואה שכשעם ישראל מת, כאילו יוצא לגלות, וכמו שחזר קוראים לזה שמת, אז גם הארץ מת, כי לא נותן את הפירות שלו. כשעם ישראל חוזר לחיים, הארץ חוזר, כלומר, זה לא, הוא חוזר, איך חוזר את זה? זה דבר אחד, כלומר, החיים חוזרים, אז יש שני החלקים.
וכל זה בעצם הסימפטום לכל הדברים שאמרנו, שזה דבר אחד, וכשזה נפרד, זה פשוט מת. שנינו מת, כאילו שני מתים, הארץ מתה, אז זה באמת, אתה זה, כי אני מניקי פה את הדברים של הגרם פורסמים שאתה מצטט. הגרם אומר, מליקוטים בסוף ספר הדצניות הכתוב ככה, מעת שחרב הבית, יצאה רוחנו, עטרת ראשנו ונשארנו כגוף בלא נפש. ואז נשאר רק הגוף, בלי הנפש ששורה בקדושה ששורה על עם ישראל בארץ. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר. ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל מן העקום האוכלים בשרנו. אבל הגר אומר, מכל כך היו עדיין חבורות וישיבות גדולות עד שדרכב הבשר והעצמות נתפזרו פיזור אחר פיזור. מכל כך היו עדיין העצמות קיימות, שזה תלמידי חכמים, שזה עצמות שבישראל מעמידי הגוף עד שנרכבו גם העצמות. כמו שכתוב, בילה אורי בשרי ואורי. לא נשאר אלא תרוות מאיתנו נשא אפר, שחה לאפר נפשנו, אני מקווים אתה לתחיית המתים, להתנערים מאפר קומי וירא רוח ממרום עלינו. עם ישראל יוצא מהארץ, הוא בית. זה כרגע קורא לזה פה, זה קבר. הגלות זה קבר של עם ישראל, זה מפרק אותנו. אז נכון, קמחא תחינא תחד, אבל זה בהתחלה, יש פה איזו נשמה שחלה על עם ישראל בארץ. וכשעם ישראל חוטא, אז יש עוד ש... מכוח האנרציה, הוא נמצא פה טיפה, אבל בדרך החוצה כאילו. כבר נשאר הגוף. אחרי זה גם הגוף מתפרק, וכמו שגם תראה כן את הדברים.
שזה... מה שדיברנו על נבואה ותורה וסגולות דרך ישראל, זה בעצם רק הרובד התחתון, הנפשי המופני יותר, אבל המקור של הקשר הוא הרבה יותר עניין.
בדיוק. כן. תוצאה של המקור הזה. כן. לכן הרב אומר, תוצאה של כל, של כל המשפט הראשון הזה, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית, כי אם ברוך השם אשר עלמה בכללה בהטבעה טבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה ומזרחת היא צריכת העליונה על פי אותה עמידה של רוח קדושה העליונה הממלאה חיים ונועם את לבב קדושה הרעיון והעמוקי המחשבה הישראלית. שימו לב, הרב כאן מדבר כאן אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. דבר אחד, דבר שני, להוציא לפועל את עומק חיבתה. יש כאן שאני מדבר כאן לעמוד כמונה מבחינה שכלית. לעמוד על הדבר, להבין אותו, שסגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. עומק חיבתה זה כבר פחות קשור לתוכן השכלי, ויותר קשור לרגש, לחיבה, לקרבה, לאהבה הגדולה שיש לזה. אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. כיוון ש... מה המשמעות של הדברים האלה?
משום השכלה זה כאילו יותר חוזר אז לפי זה על החלק הראשון, לא?
שמה?
כאילו במובן של
ההשכלה. על לעמוד. כן. השכלה, זה בדיוק. זה לעמוד על התוכן, אי אפשר בשום השכלה. זאת אומרת, אפילו את עומק חיבתה, שמה, זה לא קשור כך לתוכן ההשכלתי, גם זה לא.
גם זה לא מה, אני לא יכול להסביר, לא אני לא יכול לבטא.
לא, אי אפשר להוציא לפועל את עומק חיבתה. יש חיבה. יש הרבה חיבה. אבל את עומק החיבה אי אפשר בלי ש... שאנחנו נמצאים שם בפנים.
אפשר להסביר אותו, אפשר להביא אותו.
אפשר להרגיש, אפילו להרגיש הארונק. לא רק להסביר, כי זה נשמע לי שאפילו אתה להוציא לפועל את עומק החיבה, זה לא...
גם אנחנו, כאילו. לא כוונה, כאילו עם ישראל.
כן, עם ישראל. אז אומר, בשום השכלה, כי אם ברוך השם אשר על האומה בכללה. אני חושב שהרב מתכוון כאן להגיד את הדבר הבא. תראו, ההשכלות של האדם הם תמיד... על בעיקר על דברים חיצוניים. הדברים שהם החיים עצמם, שם ההשכלות הם אף פעם לא עומדות על החיים בעצמם. כמו שאני אשתמש בדברים שהרב אומר בממרי ראייה על, על אמונה, הרב אומר שם, האמונה היא לא שכל ולא רגש, ו... למה לא, מה, אפשר להשכיל, אפשר להשכיל את האמונה, אפשר להרגיש אותה. אבל זה לא זה, כי אמונה זה מפגש חי עם דבר. זה הגדרת המושג אמונה. לפגוש את הדבר בצורה חיה. כמו שאדם מאמין בחייו, מאמין בעצמו כי הוא חי, אז הוא לא בגלל שהוא חושב הוא חי, אלא בגלל שהוא חי הוא חושב. בגלל שהוא חי הוא מרגיש. החיים זה מקור הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק לכל התוצאות של ההבנה ושל ההרגשה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. אם ארץ ישראל היא דברים חיצוניים כמו שהרב אמר, זה דברים אפשר לתת בשכל. מה זה ארץ ישראל? אסביר לך, זה ככה, 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 ככה. אסביר לך... אבל אם ארץ ישראל זה לא חיצוני, אלא זה לא לחיות כדי, אלא זה כדי לחיות. זה בשביל עצם החיים. ממילא, כל השכלה לא תעמוד על זה. כי זה החיים בעצמם. החיים בעצמם, רק החוויית החיים עצמה, היא הרבה יותר מכל השכלה ומכל הרגשה, היא קולטת את הכל. כמו שאדם מאמין, הוא גם מבין את זה, הוא גם מרגיש את זה, הוא גם הכל. הוא חי את זה פשוט. לכן, את כל התוצאות של זה גם בנויות על זה. כמו שאדם חי, הוא גם מבין וגם מרגיש. אבל חי. אדם לא מבין שהוא חי. הוא גם לא מרגיש שהוא חי, הוא פשוט חי. זה הרבה יותר עוצמתי מאשר כל ההבנות וההרגשות שלו. זה משהו הרבה יותר, מפגש הרבה יותר עמוק עם המציאות חיים. אם זה הקשר לארץ ישראל, אז המפגש שלנו איתה, עם הארץ, זה מפגש חי, אז לכן אי אפשר לעמוד על התוכן בשום השכלה רציונלית, שזה אנושית. זה לא משהו רציונל אנושי, אלא רוח השם אשר על אמר בכללה. מה הכוונה פה? הכוונה התורה כאילו...
נבואה, לא?
מה?
למה לא קיים בחיי האומה בארצה? ובכך הייתי מצפה ש...
כי זה נשמע פה שגם כשהרב לא התכוון להגיד שדווקא כשאמר בארצה, אלא עם ישראל באינסטינקט שלו, בטבע שלו, הוא יודע את זה, הוא מרגיש את זה, הוא חי את זה כאילו, את הקשר הזה. גם אם הוא עוד לא נמצא בארץ, אבל הוא חווה את זה ו... הוא מרגיש כמה בלי זה הוא לא חי. אז זה הכוונה, רוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה רוחנית. יש פה איזה טבע רוחני של עם ישראל אשר בנשמת האומה, שהיא ששולחת את קווה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. עצם זה שיהודי בהרגשה הבריאה שלו כל הדורות, אני מארץ ישראל ומשם. אתם יודעים, אז כתוב במדרש ש משה רבנו התפלל להיכנס לארץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו במדרש, לא מקבל את התפילה. אז משה רבנו אומר, אז למה יוסף נכנס? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יוסף הודה בארצו ואתה לא הודית בארצך. יוסף הודה בארצו, גונב גונבתי מארץ העברים, ארץ העברים. ומשה לא הודה בארצו, כתוב איש מצרי יציא לנו מיד הרועים. עכשיו, כולם שואלים שאלה. פשוט. יוסף איפה הוא נולד? ישראל. משה איפה הוא נולד? מצרים. אז הוא אומר, מאיפה אתה? הוא אומר, אני בארץ ישראל. משה רבנו, איפה אני? מה רואים מהמדרש הזה? שבעיניים של חז"ל, כל יהודי, לא משנה איפה הוא נולד, שואלים אותו, מאיפה הוא אומר, אני בארץ ישראל. במקרה, אני פה עכשיו בפולין, במרוקו, לא יודע איפה. כי זה זהות של האומה, בתחושה הטבעית של האומה, אנחנו משם. אז זה מה שהיה אומר באורחות של הרגשה הבריאה. אז זה כאילו באינסטינקט של האומה, האומה מרגישה את הקשר הנצחי המוחלט שיש לה גם אחרי 2000 שנה בגלות, שהיא מארץ ישראל. שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעים של בכל האורחות של הרגשה הבריאה, ומסברתי את זריחתה העליונה על פי אותה מידה של רוח קדושה העליונה, מלאת חיים ונועם את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. נשמע לי שגם כן כאן הרב מדבר על שתי הדברים האלה. תבדקו את זה, בואו נבדוק את זה מכאן ולאו, אני מציע לכם ללכת איתי ולבדוק את זה במהלך הספר. לי נראה שתמיד שהרב אומר את המילה רעיון, הוא מתכוון רצון. כמו רעבה כאילו. אז קדושי הרעיון זה קדושי הרצון. ועמוקי המחשבה זה שייך לדעת, להשכלה. אומנם לא השכלה רציונלית, אנושית, אלא עמוקי המחשבה הישראלית, שזה מחשבה רזית, שהרב מדבר עליה פה בהמשך בסעיף ב'. אבל עמוקי הרעיון, זה קדושי הרעיון, סליחה, זה אנשים הקדושים של עם ישראל, שהם חווים את
את האומה, את, את, את המדרגה של האומה ואת הקשר לארץ, וזה בצורה הכי אותנטית, כאילו, כמו רבי יהודה הלוי. אומרת לך, אדם באמצע הגלות, אחרי 400 שנה בגלות, הוא מתייחס לארץ ישראל כאילו זה החיים שלו. חיי נשמות, אוויר ארצך וכל הדבר. כך גדולי ישראל, ככה. זה אנשים שהם קדושי רעיון, הם מוקרי המחשבה הישראלית, זה ממלא אותם חיים ונועם עליון.
הרגשה הבריאה זה לא בעמך?
בעמך. ככה נבנתי, כן.
זה
ממלא את חיים ונועם, את לבב קדושי הרעיון. אבל זה מזריח, היא שולחת את קווי הבצעים טבעיים בערכות של הרגשה הבריאה, באינסטינקט של היהודים. הרגשה טבעית, בריאה, זה אנשים מעם ישראל, שהם מרגישים שהם כל הזמן מתפללים על זה, וקשורים לזה, ושייכים לזה.
ובקדושי הרעיון זה מופיע במזריגה
אחרת? בקדושי הרעיון זה ממלא חיים ונועם עליון. זה ממלא אותם חיים, המחשבה שזה על העתיד של האומה, על הקשר לארץ.
אפשר לומר שכאילו, אי אפשר לעמוד, כאילו, כמובן, בגלל המצב, כלומר, בגלל שאנחנו כל כך, כאילו, המצב עכשיו הוא כל כך רחוק משם ישראל חי בארץ, אז כאילו מי שיכול לעמוד זה רק מישהו שהוא זה, אבל כאילו לעתיד לבוא שכאילו הארץ, שיש כהונה ונבואה.
כשנחיה את זה בצורה...
זה כאילו כל אדם פשוט.
אז כל אדם פשוט יחיה את זה, כן.
כן, זה כאילו, ההשגה שלהם זה כי הם יכולים לדלג על המצב של האומה כאילו כרגע.
כן. לכן הם שונים, כאילו, תומר.
כן.
גדולי האומה, כאילו, זה ממש, זה מקור החיים שלהם, נקרא לזה גם בגלות. אבל כאילו, מה שנקרא עמך, הרגשה הבריאה הזאת, מה...
טבעית, שמקשר אותם לארץ. לעובד הארץ, להשתייך לארץ.
כאילו, מתפללים על זה כזה, אבל זה לא, ביום יום שלהם, זה לא מטריד אותם.
כי הם חיים שם, אבל יש להם את התחושה הטבעית הזאת, שהם קשורים לזה, הם מוכנים לעשות הכל בשביל זה. כן. אבל זה לא מעסיק אותם, זה לא מלא אותם חיים ונועם, זה סוג של דילוג על המציאות, זה רק אנשים גדולים מאוד, הם חווים את זה כאילו כבר בתוך החושך אפילו של הגלות.
שמעתי מהרב דוד צוקרמן, הבן של הרב צוקרמן, שהוא עושה סימנים כאלה, שהרב צוקרמן היה עושה סימנים בצרפת, לעלות, זאת אומרת שהוא היה עושה פעם אחת, ומי שאחרי פעם אחת עולה, אז כאילו, ברוך הבא, מי שפעם הראשונה לא עולה, אומר, אז כאילו, אני מדבר עם הרגשה הבריאה. הרגשה הבריאה אמרה להתעורר פעם הראשונה, אם זה כאילו לא, אתה יכול לעשות אחר כך, ואני כאילו, עושה פעם אחת, והוא אומר שהרוב, כאילו, איזה 70-80 אחוז היו חיולים.
כאילו, עורר על הרגשה
הבריאה, אחרי שאמרתי כמה דברים, אתה כבר אמור כאילו להתעורר לבד, אבל זה לא כאילו...
אם זה לא הציל אותך, אז אתה... כן. טוב, כן. כבר 9:30, כן, כן, אז תראה, אפילו הספקנו את סעיף ב', אנחנו צריכים אפילו להשלים את א' ואת זה. טוב, אתם יודעים מה, באמת הסוף של א' וב' זה כאילו באמת רצף אחד, והרב כאילו הולך ומתמודד כאן מול תפיסות אחרות, שזה אנחנו נצטרך כאילו גם להסביר, יש לנו חוב להסביר את התפיסות שמנגדות את הדבר הזה, כי יש כאלה שקשו על הפסקה הזאתי שלוש קושיות, ובסדר, אנחנו לא הספקנו את הכל הזמן, נשלים את זה מתישהו. נעשה השלמה, בסדר. תראו, אני אשאיר על הבימה, יש פה קצת, לא נתתי לכם מקורות, לא הבנתי שכבר החבר'ה התחילו ללמוד, אבל בסדר. יש פה קצת מקורות, אשאיר את זה על הבימה, אם תרצו, גם מקורות נוספים שקשורים לקשר בין עם ישראל לארץ, וגם את מי שהרב מתנגח איתו בסוף פסקה א' ופסקה ב', שזה הר השריש, כידוע. דברים מתוך הדברים שלו על התורה והאגרות שלו שכתוב גם דברים אחרים מזה, אז בסדר, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך.